אנחנו בפרק כ"ז בפסוק כ"ח. התחלנו לעסוק בזה. ההפרש שיש בין פסוק כ"ח לבין פסוק ל"ט. האחד הוא הברכה של יעקב, השני הברכה של עשיו. אני חושב שדיברנו על זה קצת, נכון? שהברכה של יעקב היא ברכה פתוחה, וייתן לך האלוהים. דהיינו שיש ברכה נמשכת תמיד. עולמו של יעקב לפי זה הוא עולם בלתי מושלם, ודווקא זה שהעולם הוא בלתי מושלם זה מה שמאפשר השלמה אינסופית. לעומת זה, עולמו של עשיו, משמני הארץ יהיה מושבך ומיטל השמיים מעל, לא חסר לו דבר, כיוון שלא חסר לו דבר, יש לו תפיסה כולית של המציאות, וכאן בא לידי ביטוי ההפרש שיש בין התפיסה הכולית המקובלת בתרבות המערבית, הניסיון, הפיתוי הפילוסופי של הסברת הכל, לעומת ההסברה העברית, השמעית, שדרכה יש אפשרות של המשך התגלות וחיות. כך שאפשר לומר שהתפיסה העברית היא יותר מעיינית, היא יותר הזרמה, משיכה של שפע מתמיד, לעומת התפיסה העשווית שמשתדלת לתפוס את הכל בבת אחת, שמצאה את ביטויה המושלם בשיטתו של הפילוסוף ספינוזה. על זה דיברנו בפעם שעברה, נכון? בסדר. מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך אל פסוק כ"ט. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכיך ברוך. פה אנחנו רואים באופן ברור את המשך ברכתו של אברהם. ואברכה מברכיך ומקללך האור וכו'. ויהי, כלומר פה נותן לו גם עוצמה, אפשר לומר, עוצמה פוליטית, יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, גם הוא נותן לו עוצמה רוחנית, עורריך ארור ומברכיך ברוך. כלומר בעצם כאן נקבע שזרע יעקב תופס את המקום המרכזי בהיסטוריה. ויהי כאשר קילה יצחק לברך את יעקב, ויהי אחי יצא יצא יעקב את מני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו. האח יצא יצא הזה בא לומר שבהיסטוריה הזמן ההיסטורי מתחלק בין בני יעקב לבין בני עשיו. אם יעקב מסיים, עשיו נכנס מיד. עשיו מסיים, יעקב נכנס מיד. כלומר, אין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כי לא נימה. מצד שני, אין רווח בין מלכות למלכות. ויעז גם הוא מטעמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי ויאכל מצד בנו בעבור תברכני נפשך. וכאן יש הבדל בפסוק... ויבוא אל אביו ויאמר אבי. כן, בפסוק י"ח נאמר ויבוא אל אביו ויאמר אבי, הוא לא אומר את כל מה שיש לו לומר. שוב, זה אופייני אצל אבי, אצל יעקב. אז הוא קודם כל אומר אבי, אחר כך אומר הנני, עשיתי מה שאמרת, עכשיו עשיתי לך מטעמים, עכשיו תברך אותי. כן, בדיוק לפי הסגנון של ההמשכה הבלתי מושלמת. מה שאין כן אצל עשיו, אי אפשר לטעות, מראש אתה יודע הכל. יקום אבי ויאכל מצד בנו בעבור תברכני נפשך. זה בבת אחת. בדיוק לפי הסגנון של הברכה שהוא מקבל אחר כך. כלומר, הברכה מתאימה לכלי. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך בכורך עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מה זה החרדה הזאת? זה פה קרה פה משהו. כן? מה זה? אז רש"י כותב דבר מעניין. ראה גהינם פתוחה מתחתיו. מתחתיו של מי? זו השאלה. מתחתיו של יצחק או מתחתיו של עשיו? מה זה רואה גהינם? כן? כלומר, הוא רואה שיש פה מישהו שכשהוא נכנס הוא מביא את הגיהינם איתו. הרי לפני כן הוא אמר, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. ריח, ריח של גן עדן. עולמו של יצחק הוא עולם המוחלט. הוא איננו מכיר את העולם הזה, כתוב, ותכהנה עיניו מראות, אז הוא לא רואה מה שקורה בעולם. הוא אדם מוחלט, אז הוא רואה או גיהינם או גן עדן, זה מה שהוא יודע. והוא רואה שיש אחד שמביא את הגן עדן, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם, והוא רואה גם אחד שמביא את הגיהינם איתו. זה מה שהוא רואה, כן. למה דווקא הוא רואה עכשיו את זה? כי עכשיו הוא נכנס. לא, מדובר פה במעמד מיוחד מאוד. המעמד של המעבר הברכות, שזה המעבר מדור לדור. הענקת ההמשכיות. אז נעשים דברים מהותיים באותו רגע. כן, לא כל הזמן. כן, ואתה אומר? למה הוא רואה את הגיהינם עם עשיו? מסיבה פשוטה. מתברר שאין לעשיו חלק לעולם הבא. כלומר, בעולמו של עשיו יש רק גיהינם. וזאת הסיבה שזרע עשיו עשו את הכל כדי להמציא תיאולוגיה שתציל אותם מגיהינם. הרי לפי התיאולוגיה שהמציאו הרומאים, כל בני האדם יש להם חלק לגיהינם. אבל אם יש נס, יש להם חלק לעולם הבא. אבל בישראל זה הפוך. כל ישראל אין להם חלק לעולם הזה. יש להם חלק רק לעולם הבא. אם קורה נס, יש להם גם חלק בעולם הזה. אבל זה נדיר. יהודים עולם הזה זה דבר נדיר. כן? אז זה בדיוק מה שהרגיש עשיו, מה שהרגיש יצחק. שעשיו מביא איתו את הגיהינם, את הדאגה להמשכיות הנצחית. כן? הנוצרים הראשונים היו רומאים ממוצא יהודי. אתה צודק, זאת אומרת, אנשים עם מנטליות רומאית, יוונית, והם היו ממוצא יהודי, אבל הם, איך אומרים, הם עברו ליד בית מדרש פעם, אבל בעיקר הם למדו באוניברסיטה של אתונה. רואים את זה גם של אצל פאולוס, כן? אצל פאולוס אנחנו רואים השפעות מעולם רוחני שונה לגמרי מן היהדות. רואים שהוא לא הבין כלום ביהדות. הוא הסתכל על היהדות בעיניים יווניות. אגב, הנוצרים בעצמם אומרים את זה. כן. השאלה היא יותר על ישו. כן? איך יכול להיות שישו פיתח עמדה כזאת? זה, יש אצל ישו, אם אפשר להיכנס לפרטים של מה שהוא אומר, יש ההדרה של עצמו. והנאום שיוצא מפיו זה, אם אתם איתי, ניצלתם. לא, אתם לא איתי, הלך עליכם. זה יותר, כלומר, גאווה אישית. כן. מה? שפינוזה אותו דבר, שפינוזה הוא נוצרי, הוא הפילוסוף של הנצרות, גם אם הוא מוצא יהודי, כן? רואים האופן שבו הוא קורא את כתבי הקודש, זה אופן נוצרי. עכשיו, מה? כן. אני לא יודע. על כל פנים, יצחק חרד. עכשיו, מצד הפשט, כן, קרה פה משהו, מתי האדם נמצא בחרדה? כשהוא מפחד על החיים שלו. אז אולי הכוונה, והחרד יצחק חרדה גדולה, כשהוא הבין מי זה עשיו, אז הוא התחיל לפחד. שמה יקרה? שעשיו יהרוג אותו. כן? מה אני אמרתי? למה לא? הרי יעקב לא נמצא כאן. ויחרד יצחק חרדה גדולה מאוד. מי נמצא עכשיו בחדר? יצחק ועשיו, ויצחק חרד חרדה גדולה. זאת אומרת שזה מגלה משהו לגבי עשיו. מה זה שאביו, האוהב אותו, חרד ממנו, זה מגלה משהו לגביו. ויומר. מה?
ועכשיו אגיד בכלל פשוט שהוא חרד מהמעשה שהוא עשה, שהוא לא שם לב.
זה לא, חרד ממעשה שעשה חרדה, זה פחד מוגזם. מה הקשר לפחד? הוא יכול להגיד, וואי, איזה פשלה עשיתי, משהו כזה, אבל מה החרדה פה? ויאמר, מי איפה הוא הצד ציד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא וברכהו? אם הפסוק היה נגמר פה, היינו נכנסים לבעיה. אבל יש כאן המשך לפסוק, גם ברוך יהיה. כלומר, יצחק פסק שהברכה הגיעה לו, ליעקב. מדוע מגיע לו? ומה שהוא אמר, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו ויברכהו. כלומר, כיוון ש הוא היה מסוגל לאחד בבת אחת גם את הקול של יעקב, גם את הידיים של עשיו, אז הוא האידאל האנושי. אז מה אכפת לי מי הוא היה? גם ברוך יהיה. כי שמוע עשיו בדברי אבי, מה?
הוא היה בטוח שזה יעקב?
כן. אונקלוס תרגם שזה מלשון תמיה, תבהה, נכון? תבהה רבה. תגיד לי, מה זה תבהה? לשון תמה. מה זה תמה? דבר שאין לו פשר. זה עולם ללא משמעות. כמו אבי ארץ את התוהו, שרשי גם כן שם מסביר מלשון תמיה. שאדם תמה על בואו שבא. עולם של תוהו זה עולם ללא תכלית. אז זה בדיוק מה שמתברר. לכן, אחר כך שהוא אומר, ראה גינה פתוחה תחתיו, זה רק פירוש כמפרש. הוא מפרש את דברי אונקלוס. כן. ויאמר, מי איפה הוא הצד צעיד ויבא לי, ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכהו, גם ברוך יהיה. כי שמוע עשיו בדברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרעד מאוד, ויאמר לאביו, ברכני, גם אני אבי. ויאמר, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, והיה כבן איזה פעמיים. את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. המילים האלה, כבר דיברנו על זה, מסגירות את צדקתו של יעקב. כלומר, אם בעצם עכשיו אתה מגלה דבר שיצחק לא ידע, שאתה מכרת את הבכורה שלך ליעקב. אז אם כך מתברר, שמן הדין הגיעה לו הברכה. כי יצחק התכוון לברך את הבכור. מאחר והבכורה כבר נקנתה, אז באמת הברכה הגיעה ליעקב. אז בעצם פיו של עשיו מסגיר אותו. מצאנו דבר כזה, כן, רבי נחמן ברסלב אומר שאין אדם נידון עד שהוא לא דן את עצמו. כמו שמצאנו למשל בדוד המלך, שכאשר בא אליו נתן הנביא, עושה לו את משל, כבשת הרש, ואז דוד אומר, מה? דבר כזה, בין מוות האיש, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. ויאמר לו נתן, אתה האיש. זהו. זאת אומרת, עד שהאדם לא דן את עצמו, לא דנים אותו. אז גם פה, דוגמה לזה, עשיו דן את עצמו. ויאמר, הלא הצלת לי ברכה. כלומר, מה שעשיו מבין, זה שהברכה של יעקב, למרות שהיא מגיעה לו, איננה כוללת את כל הברכות. כלומר, אפשר לומר שאצל עשיו יש מחשבה כזאת, שאם רק יעקב יקבל ברכה, העולם לא יעמוד. יש לו אחריות לעשיו. הוא מרגיש אחריות על העולם. לכן הוא אומר, אני חייב לקבל ברכה כדי שהעולם יעמוד. כי הכוח של עשיו זה הכוח של העולם הזה. איך אומר המהר"ל, עשיו בגמטריה שלום, כי הוא האחראי על השלום ועל המלחמה בעולם. הוא קובע אם יהיה שלום או יהיה מלחמה. הוא קופה את השלום איפה שהוא רוצה. איפה שהוא רוצה שתהיה מלחמה, יש מלחמה. זה התפקיד שלו. לכן הוא אומר ליצחק, אי אפשר, זה לא אחראי להשאיר את כל הברכות אצל יעקב. הוא יעביר את כל התקציבים לישיבות, אבל מה יהיה מהעולם? והוא אומר, לא הצלת לי ברכה. מה? יעקב קיבל את הידיים של עשיו, אבל זה ידיים מזויפות. זה עוד לא ידיים אמיתיות. מה? כשיש תיקון כבר אין צורך. כן? לכן באמת, לעתיד לבוא, נגמר עם עשיו. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון. אבל עיקר ההיסטוריה זה של יעקב בנצח. אבל מה עם ההווה? ההווה הוא של עשיו. ויען יצחק ויאמר לעשיו, הן גביר שמתי לך, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש שמחתי, ולך איפה מה עשה בני? ויאמר עשיו אל אביו, הברכה היא אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי, וישא עשיו קולו ויבק. הבכי של עשיו יש לו משמעות, יש אפילו מדרשים שעושים מזה הרבה עניינים, שהוא שפך הרבה דמעות עשיו באותו מעמד, ומילה נוד. ועד שיתמלא נוד זהה באותה כמות של דמעות של עשיו על ידי בני ישראל, עד אז לא תהיה גאולה. זאת אומרת, יש איזה מין טענה של עשיו נגד ישראל. מהי הטענה? הטענה היא שאנחנו לא יכולים לקחת ברכות כשצריך לברך את עשיו. עשיו נדרש לעולם הזה, ולכן הוא, הבכי שלו מביא לו ברכה נוספת. והיה אני יצחק, מה? השם ישראל שניתן ליעקב, אתה שואל האם זה לא אומר שהוא יפנים את התכונה העשווית. ושהידיים כבר לא מזויפות. נכון, אתה צודק? מה? אז עדיין לא קרה. יפה, כלומר אתה גם שואל וגם משיב. יפה. איפה גביר לאחיך ובני אמך? מה הבעיה? אחיך זה קרוביך, מילה אח. בשפות השמיות, כולל בערבית, זה קרוב. אז היה. אחיך זה כל הקרובים. זה כולל את ישמעאל, זה כולל את בני קטורה. בני אמך זה בני עשיו. פשוט מאוד. פשוט מאוד. ויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמיים מעל. ועל חרבך תחיה ותחיך תעבוד. מה פירוש על חרבך? חרב זה כלי המלחמה. בסדר. יש לזה גם משמעות נוספת. קרובה. מה ממשמעות הקרובה לחרב? חורבן. אז ניתן לקרוא את זה כך. אתה תחיה מכוח חורבנך. ועל חרבך תחיה. על ידי שתחרב, תקבל חלק בנצח. כלומר, כל זמן שרומא היא רומא, אין לה חלק בנצח. ברגע שהיא מחריבה משהו מעצמה, יש לה התחלה של שייכות בנצח, כי היא קולטת אורות מישראל. מה שהנצרות עשתה. זה התחלת התיקון, לפי מה שאומר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא נתן לנצרות להתפשט בעולם כדי לקרב את העמים, ערלי הלב, לדברי הנביאים. אז זה מה שהוא אומר כאן, ועל חרבך, על מכוח חורבנך, תחיה. כן. אני חושב שבן עשר, בכל התפקיד ההיסטורי, שהוא עידו לו, זה למעשה לעשות את בית יעקב, לכיוון העולם הבא, ולהבטיח את העולם הבא, בעצם כל המעשים של הנבנים הם יודעים ובעצם לא. לא הבנתי. אתה אומר שעשיו, התפקיד שלו זה לכוון את יעקב לעולם הבא? הוא לא צריך. הוא לא צריך את זה. יעקב יש לו חלק לעולם הבא מטבעו. כל ישראל שמחלק לעולם הבא. מסתדר. לא. זה מזכיר לי קצת להבדיל, כן? האינקוויזיציה אמרה שהיא שורפת את היהודים כי ככה יש להם תיקון. אנחנו מסתדרים גם בלי זה, טוב מאוד, לא צריך שריפה, הכל בסדר. כן, ועל חרבך תחיה ותחיך תעבוד, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. כן, ויסתום עשיו את יעקב. עכשיו יש דבר מאוד מעניין. ויסתום עשיו, משון מסתמה, את יעקב, על מה? על הברכה אשר ברכו אביו. שאביו ברך את מי? את עשיו. כלומר, הוא שונא את יעקב בגלל הברכה שהוא, עשיו, קיבל. כי הוא מבין שזו הברכה הזאת, היא לא ברכה טובה. כי בסופו של דבר היא נותנת יתרון ליעקב. יש בגמרא במסכת סנהדרין שאלה ששאלו הרומיים את רבי יהושע. מעניין, יש שם הרבה שאלות ששואלים כל מיני אנשים את הרבנים, מאיפה אתם יודעים שיש תחיית המתים? ויש גם שאלה ששואלים הרומאים. והרומאים שואלים שאלה כפולה לרבי יהושע. הם שואלים אותו, זה רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה מצוי מאוד בחצרו של הדריאנוס, הקיסר. כן, לפני שהוא עשה את מלחמת, שהוא דיקה את מרד בר כוכבה, אבל הדריאנוס היה מזמין את רבי יהושע לשיחות אצלו. והרומאים, כן, שהיו שם, היו דיונים, היו חכמים, פילוסופים, אז שאלו את רבי יהושע, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות? שאלו שתי שאלות. אמר להם, שניהם מן הכתוב הזה. איזה פסוק? ויאמר השם אל משה, אינך שוכב עם אבותיך וקמה. העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. אז אם כן אנחנו רואים מהחצי הראשון שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים, ומהחצי השני אנחנו רואים שהוא יודע מה שעתיד להיות. כן, אני חוזר. ויאמר השם אל משה, אינך שוכב עם אבותיך וקמה. אם כן, יש פה תחיית המתים. המשך, העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, אם כן יודע מה שעתיד להיות. אמרו לו, זה שום דבר. אולי צריך לקרוא וקם העם הזה. לא, אינך שוכב עם אבותיך וקם, אלא רק וקם העם הזה. אמר להם, נקוטו מי הפלגה בידייכו. לפחות אם כך קיבלתם חצי שיודע מה שעתיד להיות. מה כוונת הגמרא בזה? היא מספרת לנו על דרשה לא טובה, עם גול עצמי והכל. זה לא רציני לעשות דברים כאלה. אלא כוונת הגמרא להסביר מה ההבדל בין ישראל לרומא. הרומאים יודעים לקחת אחריות על העתיד. אם הקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות, משמע שיש משמעות להיסטוריה. וההיסטוריה הפוליטית כמובן, וקם העם הזה. כן, מדובר משהו לאומי. זאת אומרת שעבור הרומאים, האחריות על העולם זה דבר רציני. צריך לקחת אחריות על העולם. והם ידעו לעשות את זה יפה מאוד, הרומאים. אבל אין תחיית המתים, אין תקווה. לא מוביל לכלום. אז יש להם ברכה שהם מתעסקים בעולם שבו הקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות. אבל אין תקווה. לכן, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. הברכה שהוא קיבל לא נותנת לו תקווה. ולכן הרומאים היו צריכים לפנות לישראל כדי לקבל תקווה. כשהם שמעו שיש אלוהות בישראל, הם אמרו, איזו בשורה טובה. איך אומרים בשורה טובה ביוונית? אבנגליון. כן, כלומר, הם אמרו, איזה בשורה, יש נוכחות אלוהית בעולם. כן, מה אתה אומר?
אבל אמר שעשיו כבר התייאש מהאנוכים, לפני כן.
נכון. כן, הוא רואה שאם יש ברכה ליעקב, אז הוא יכול לקבל ממנה. כן. זה הדרשה שמה בסוגיה במסכת סנהדרין. תעזוב, זה לא הנושא כעת. כן, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. טוב, הפסוק הזה דורש ניתוח פסיכואנליטי בין היתר, אבל מה המשמעות של הביטוי? יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. הוא רוצה להרוג את יעקב, אבל הוא שם לעצמו שני מחסומים, תוך כדי דיבור, הוא מונע מעצמו להרוג את יעקב. הכיצד? הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי. אז בינתיים, כל זמן שיצחק חי, אי אפשר. אז קודם כל הוא שם לעצמו מחסום. אחר כך הוא אומר, והרגה את יעקב, אחי, למה אתה מזכיר שהוא אח שלך כשאתה רוצה להרוג אותו? אדרבה, כשאתה רוצה להרוג אותו, אל תזכור שהוא אחיך, כי האחווה לכאורה תעצור אותך. כמו אנחנו רואים שבשיח של עשיו, יש מטרה למנוע מעצמו להרוג את יעקב. מצד החשק הפנימי, מצד הרגש, בוודאי שהוא היה הורג את יעקב. אבל יש לו מחסומים. המחסומים הם מחסומים תיאולוגיים. אי אפשר להרוג את יעקב כי יצחק חי, וגם אחרי שיצחק ימות, אבל הוא עדיין אחי. כן? מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד מעניין, שהכנסייה במשך כל הדורות צברה ערימות, מצבורים אדירים של שנאה נגד עם ישראל. כן, פשוט די לקרוא את מה שאבות הכנסייה כתבו על היהודים, יוחנן קריסוסטומוס, למשל מה שהוא כתב. זה פשוט לא יאומן, זה מסמר שיער, מה שהכנסייה אמרה על היהודים במשך כל הדורות. כמה שנאה יש שם. על מה אגב? על הברכה אשר ברכו אביו. מצד שני, הייתה דוגמה של הנצרות, שאסור להשמיד את העם היהודי. כי באמת השאלה הגדולה היא, איך זה שהשואה, כשאנחנו שואלים איך יכול להיות שהשואה קרתה? השאלה היא, למה היא לא קרתה לפני כן? כלומר, כשאנחנו רואים את עוצמת השנאה, השואה הייתה צריכה לקרות הרבה הרבה לפני זה. אבל הנצרות מנעה מעצמה מלעשות את זה, והיא נתנה לזה טענה תיאולוגית. היא אמרה, אסור להשמיד את העם היהודי, כי השפלתו הנצחית היא ראיה לאמיתות הנצרות. כל זמן שהיהודי קיים, הרי הוא מושפל, כל אחד רואה את השפלתו, מבין שזה בגלל שהוא לא מאמין בנצרות. אז או שימשיך להיות מושפל, או שיתנצר. אגב, מי גורם לו להיות מושפל? הכנסייה בעצמה, היא מספקת לעצמה את ההוכחות של עצמה. כן? ולכן אמר הרצל לאפיפיור, כשהוא ביקש ממנו, כלומר, הרצל בא לאפיפיור, ביקש ממנו עזרה להקים מדינה בפלסטינה, ליהודים, אמר לו האפיפיור, מה שאתה מבקש סותר את כל מה שאני מאמין בו. כלומר, זה דבר שאני לא יכול לתת לך. אני יכול לתת לך עזרה, גמילות חסדים ליהודים מסכנים, זה אני מוכן. אבל לעזור לך להשיב את הגדולה בעצם של עם ישראל, זה מנוגד למה שאני מאמין בו. לא יכול לעזור לך. נון פוסומוס, הוא אמר לו, לא, בלטינית. זה בלתי אפשרי מבחינתי. אז, אבל זה מעניין מאוד. כלומר, מצד אחד יש פה הצטברות של שנאה, מצד שני יש מחסום תיאולוגי. מה הדבר הזה מוליד? כן, מה אתה רוצה? דוגמה זה עקרון יסוד, כן? ושל האמונה. כן, מה אתה אומר?
האיחוד האירופי היום זה המשך של הזרוע הכנסייתית?
אתה שואל מה זה האיחוד האירופי. האיחוד האירופי זה היורש של הנצרות, בוודאי. אני רוצה קצת להסביר את זה ברחבה. יש לעשיו בן. נכון? היו לו הרבה בנים לעשיו. אחד מהם שמו היה אליפז. אליפז... הכוונה אליי פז, כלומר הכסף, הזהב בשבילי. חזל אומרים, אגדה מאוד מוזרה קצת, שעשיו שלח את אליפז להרוג את יעקב. אבל, אגב, זה אולי לפני כן נסביר. אז בעצם מה זה שיצחק עדיין חי? יש הכרה נסתרת של הכנסייה, שבסופו של דבר יש מקור משותף ליהדות ולנצרות. המקור המשותף זה התנ"ך. ובגלל המקור המשותף אי אפשר להרוג אותו. כן, כלומר, בעצם להרוג את היהודים זה לבטל את השורש של הנצרות. לכן אי אפשר. אבל יש אפשרות לקחת מהיהודים את הזהב. כן, חז"ל אומרים שעשיו שלח את אליפז להרוג את יעקב. אבל אליפז, כך כתוב, למד אצל יעקב. זה בדיוק זה. כן? הוא למד מנו תנ"ך, אי אפשר. אז אליפז לא רצה להרוג את יעקב, אבל לקח לו את כל הכסף. אמר לו, אני חשוב כמת, כאילו הרגתי אותך. זה אגב נכון. תמיד לקחו את הכסף של היהודים. אחר כך, אליפז היה לו בן. ושמו, עמלק. עמלק הוא נכד של עשיו, לכן הוא יורש את השנאה. מצד שני, אין לו מספיק קורבה מבחינה משפחתית, אין לו מספיק סנטימנטים כדי להימנע מלהרוג את יעקב. הוא, המלאק, מוכן להרוג את יעקב. כלומר, הוא התרחק מספיק מן השורשים הדתיים, הסנטימנטים הקושרים אותו ליעקב, יכול להרוג. כלומר, אירופה באיזשהו שלב הפכה להיות חילונית. וכאשר היא נהייתה חילונית, היא ירשה את שנאת הנצרות ליהודים, בלי המחסומים התיאולוגיים. ואז השואה הייתה אפשרית. הראשון שדיבר במונחים של שואה, היה פיכטה. זה שם יפה כזה. יוהאן פיכטה. אבי הלאומיות הגרמנית המודרנית ממי נפוליאון. והוא הסביר שליהודים אין שום תקווה, אין שום תיקון ליהודים, אלא מה שצריך לעשות זה לחתוך לכולם את הראש, ולשים במקומו ראש אחר, שלא יהיה בו שום רעיון של יהדות. זה צעד אחד קטן לפני השואה. אגב, היה קצת לפניו המייסד של אירופה החילונית. מי המייסד של אירופה החילונית? וולטר. וולטר, כן. צרפתי. כן, וולטר. הוא המייסד של אירופה החילונית, והוא הראשון שמדבר במונחים של אנטישמיות מודרנית. הוא אומר כך, שנמאס כבר מהשלטון העריץ של המלכים, צריך להביא שוויון לכל בני אירופה. שיהיה שוויון, חירות, אחווה. זה כולל את כולם, חוץ מהיהודים. כי את היהודים אי אפשר לתקן. אלא צריך להשיב אותם אל המדבר אשר משם באו. כן? זה גם כן ביטויים כאלה נחמדים. כלומר, זה עשיו שמוריש את שנאתו לאליפז, ומאליפז לעמלק, בלי המחסומים התיאולוגיים, אז אפשר כבר להשמיד את היהודים. זה בנגלה. עכשיו, מה קורה בניסטר? כלומר, בתת מודע קולקטיבי. וכאן אנחנו נעזרים קצת בפסיכואנליזה. ניתן לומר שאירופה עשתה את עצמה חילונית כדי שהיא תוכל לעשות את השואה. יש מה שנקרא אינסטינקטים של שפיכות דמים באירופה הדמוקרטית. זאת אומרת שיש רעיון כזה שאנחנו נעשה עולם ללא אלוהים כדי שיהיה אפשר להרוג את מי שמייצג את האלוהים. כן, מה אתה אומר? בבקשה. כן, מסעי הצלב, זה סתם היה השתוללות. כלומר, מדי פעם יש אבירים שעושים הרבה בעיות, אז האפיפיור אומר, תשמעו חבר'ה, צריך לשחרר את הקבר הקדוש. ואז הוא אומר, יאללה, כולם הולכים, הורגים כמה טורקים, הורגים כמה יהודים בדרך, וזה זה בשביל קצת לשחרר כיתור. אבל מאז ומעולם, כל הפוגרומים קיבלו גינוי מהכנסייה הרשמית. כלומר, מעולם לא הסכימה האפיפיוריות לקבל את הרעיון הזה. זה נגד האפיפיורים. זה לא עזר הרבה, אבל עובדה. טוב, איפה אנחנו? אז אנחנו רואים בכל המשפט הזה, אנחנו רואים הרבה מאוד יסודות של מה שהתרחש במשך הדורות. כן. איך יכול להיות שעשיו אהב כל כך את יעקב כשהם התחבקו? זה אנחנו עוד לא הגענו לזה. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. אולי הערב? לא מאמין. אולי. טוב. כן. האינקוויזיציה בספרד זה גם כן אותו הדבר. הם לא רצו להשמיד את היהודים. לא הייתה תוכנית השמדה ליהודים. הם רצו רק לנצר אותם. טוב. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן. מה זה הדגשות האלה? הגדול, הקטן, וכי לא ידענו, דיברנו על זה כבר עד עכשיו. אלא זה הזמן שבו עשיו צריך להיות גדול ויעקב צריך להיות קטן. יש זמנים בהיסטוריה שצריך להיות קטן, זה הזמן שבו עשיו גדול. אז הוא תופס את הזירה. ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. האם זו פעם ראשונה שאח מנסה להרוג אח? לפי הסיפור המקראי, נראה לי שהיה עוד פעם. אבל בפעם הראשונה שזה קרה, כשקין הורג את הבל, יש דבר אחד שלא קורה, ההתערבות של ההורים. ההורים, אדם וחווה, הם כאילו מחוץ לתמונה. אז כשקין הרוצח רוצה להרוג, אם אין הורים כדי לעצור אותו, אז הוא הורג. אז כאן למדו את הלקח. חווה אומרת לו, אני הפעם לא מסכימה. כן? די מה שעשית לי כשהיית קין, ואני הייתי חווה, הגיע הזמן עכשיו לא לעשות את זה. תיקון. מהו התיקון? ואתה בני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. כלומר, הבל היה צריך לברוח מקין, הוא לא עשה את זה, הפעם לא נותנים לו. וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. כמה זה ימים אחדים? 7 שנים. של השנים זה ימים אחדים. הרי ימים זה כינוי לשנה בתנך, ואחדים זה לא זוגות. נכון? זוגות זה שש. נכון? הרי כתוב במדרש שהשבת אמרה לקדוש ברוך הוא, לכל נתת בן זוג. ואלי לא נתת בן זוג, אמר לה, כנסת ישראל יהיה בן זוגך. זאת אומרת שימים, צריך שימים יגיעו לאחדים, דהיינו לשבת. לכן זה שבע שנים. בסדר? אז לכן כתוב, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, והיו בימיו כימים אחדים, שאמרה לו אמו, ואהבתו אותה. עד שוב.
למה יצחק
מה? לא יכול היה להציל אותו? הוא לא יודע שהוא רוצה להרוג אותו. הוא חרד חרדה גדולה שמה עשיו יהרוג את יצחק. עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשקל גם שניכם יום אחד? משמע שזה מה שקרה בסוף, שישקלת שניהם יום אחד לפי הסיפור בירושלמי. כן, מה אתה אומר? כן? למה? כן?
ויאמר לו יצחק אביו מי אתה, ויאמר אני בנך בכורך עשיו, ויאמר את יצחק ואתה גולד מאוד. ויאמר אפו, מי אפו הוא, עשה
צבי... מי מה?
מי אפו הוא...
אפו? זה אצלי זה לא כתוב. אפו, כן.
הוא עשה צייק ויאבל לי ואוכל בטרם תבוא?
לא, לא כתוב ואוכל בטרם תבוא.
ואוכל מכל?
מכל, יפה.
בטרם תבוא.
נו. נכון, נו.
נשמע שזה
עלי הכל. טוב, אבל זה היה מזמן למנו את הפסוק הזה. ותאמר רבקה אל יצחק. כן. ברגע שאחד הורג את השני, היא איבדה גם את הרוצח. ברור, כן. יצחק אסור שיהיה לו רוח הקודש לראות דברים כאלה. יצחק אבינו לפי מה שלמדנו, הרי כתוב ויאמר השם לה, ולא, ולא לא. למדנו אם כן שדווקא היה צריך שרבקה, שהיא קרובה אל העולם המעשי, תדע מה שקורה בעולם המעשי, והיה צריך שיצחק יישאר בעולם התיאורטי, כדי שיהיה הפרש בין האידאל לבין המציאות. נכון? ואז יהיה הכרח שתהיה מרמה, ויהיה הכרח שיעקב יגלה את הקדושה שבתוך הסיבוכיות וכו'. טוב, פסוק ממבב, כן. מה זאת אומרת שלפעמים צריך להיות קטן? צריך להיות קטן בהיסטוריה. כלומר, העם היהודי אסור לו להרים את הראש לפעמים. כשיש מדינה זה הזמן להרים את הראש. זה בדיוק הפוך מה שאני עניתי לך. פסוק ממבב. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חת, אם לוקח יעקב אישה מבנות חת כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? אז אנחנו כבר הערנו על זה שפסוק ממבב איננו ההמשך של פסוק ממה. נכון? אלא פסוק ממבב הוא ההמשך של, אני אגיד לכם בדיוק, של פרק כ"ו פסוק למדה. אז לריח תחזיקו את הדפים, תסתכלו בפרק כ"ו פסוק למדה. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בסמת בת אלון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. פסוק, פרק כ"ח, פסוק מ"ו, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיה מפני בנות חת. זאת אומרת, מה זאת אומרת מסידר? זה כך כתוב בפסוקים. אלא מה? זאת אומרת שהיה אפשר לוותר על כל הסיפור שבאמצע, של גניבת הברכות וכו', ולעבור ישר מהפסוק על נישואי עשיו, לקצתי בחיה מפני בנות חת. יותר מזה, אנחנו רואים שהתגובה של יצחק היא כאילו שלא קרה שום דבר לפני כן. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. הוא לא אומר לו, רגע, מה עם הסיפור הזה של גניבת הברכה וזה, לא יפה, זה מה שעשית. או לפחות שיגיד לו, תשמע, מה שעשית, כל הכבוד, אני בעד. כאילו שזה לא קרה. סימן שזה לא קרה בעולם הזה. אלא זה קרה בעולם העליון. כלומר, מה שמתרחש בזמן שיצחק אוכל את המטעמים, זה ספרת קיום אחרת לגמרי. אמרנו שיצחק הרי חי בעולם שבו הוא רואה או גן עדן או גהינם. מתי זה? זה כשהוא בעולם העליון שלו. וזה קורה ביום הולדת שלו, הרי כתוב שמה שזה היה פסח, פסח זה היום שהוא נולד וכו'. זאת אומרת, קורה, יש איזה זמנים של גילוי עליון, שבהם האבות הרגישו גם שזה הזמן של העברת הברכה לדור הבא. ולכן מה שקורה שם לא קורה כאן. אף על פי שהיסטורית, בוודאי שזה קרה כאן. אבל מבחינתו של יצחק, אפשר לומר, זה כאילו בסוגריים. כן, מה מישהו רצה להגיד פה משהו? כן, מה? יש פה קוף קטנה, זה נכון. זה המסורת, המסורת שפה יש קוף קטנה. כן.
אם נגיד שכל הסיפור הזה נעשה בספירה אחרת, אני מבין שיצחק נמצא שם יעקב, ומה יסוד נמצא שם?
גם מסבא יש שם.
בספירה אחרת, אבל הוא מאמין על העולם הזה.
זה להבין, השורש של עשיו הוא שורש גבוה מהשורש של יעקב. ככה למדנו, לא? לכן, גם יצחק רצה לברך אותו. כן, בבקשה.
מה הפירוש של הקוף הקטנה?
לא כל דבר צריך פירוש. הנה, הבעל התורים אומר, קוף קטנה שראתה שעתיד לחרב הבית שגובו קוף אמה. וקוף של דרור כן לה גדולה, שביקש דוד על האחד שגובו קוף אמה שלא יהיה חרב. כן. מה זה קוף? מה זה קוף? מה? זה חור, נכון? קוף של מחת, מה עוד? בגימטריה זה כמה? זה 100, נכון? מה זה 100? נא לפרק לגורמים, בבקשה. 10 כפול 10, נכון? נכון? זה 10 בריבוע. לכן, 10 זה עולם של שלמות, נכון? בעשרה מאמרות נברא העולם. עולם מושלם שבמושלם דיינו מעוקב, דיינו שיש לו שטח, זה הגובה של המקדש. עכשיו, המקדש, אין לו עמידה נצחית בעולם הזה, לכן הקוף היא קטנה. ומי מחריב את המקדש? עשיו, קצתי בחיי, קוף קטנה, פשוט מאוד. טוב, ויקרא, פסוק ב', קום לך פדנה ארם, ביתה בתואל, אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן, אחי אמך. אז קודם כל רואים פה שליצחק יש הרבה ידיעות. הוא יודע שצריך להתחתן דווקא עם המשפחה ההיא. טוב, מאיפה הוא יודע? כי אברהם כבר עשה כך. דבר נוסף, הוא יודע שיש ללבן בנות. מי הן הבנות? רחל ולאה. אז הוא כבר יודע שיש שם שתי בנות, ושיעקב צריך להתחתן עם אחת מהן. ומי יתחתן עם השנייה? עשיו. כלומר, ברור אם כן ליעקב, לסעד יצחק, שיש לו שני בנים, והוא יודע שיש לעשיו שתי בנות, של לבן שתי בנות, ומאחר והוא לא מרוצה מהנישואין של עשיו עם בנות כנען, ברור שהוא מצפה שעשיו יתחתן עם האישה השנייה. מה שכתוב במדרשים, שהיו הבריות אומרות שתי בנות לשני בנים, הבריות זה יצחק. ויצחק הוא אומר, זה ככה צריך להיות. השאלה היא מי בשביל מי? זה באמת השאלה הגדולה. לכאורה היה צריך להיות יעקב לרחל, לאה לעשיו. כן, ככה היו הבריות אומרות, לכן הייתה בוכה, עיני לאה רכות, שהיא לא רצה ליפול בחלקו של עשיו. אבל זאת האמת? הרי למה שיעקב התחתן עם רחל? ויש יעקב, הוא רק יעקב, נכון? אבל יעקב הוא באמת לא יעקב. הוא קנה גם את הכוח של עשיו. ולכן יעקב צריך להפוך לישראל, לכן הוא צריך להתחתן עם המיועדת לעשיו, עם לאה. ברור? עכשיו, איך הוא השיג את הברכה של עשיו? במרמה. אז איך הוא צריך לקבל את לאה? במרמה. במרמה. זה פשוט מאוד, זה הולך ביחד. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה המשך של הסיפור. זאת אומרת, בהתחלה יעקב לוקח באיזה טריק את הברכה, את הבכורה. יש לו טריק כדי לקנות את הבכורה. יש לו עוד טריק כדי לקנות את הברכה. ובסוף הוא לוקח גם את האישה של עשיו. כלומר, הוא בסוף לוקח לו את הכל. גם את אשתו של עשיו הוא לוקח, ובסוף הוא לוקח גם את כוחו, כשהוא מנצח את המלאך. כלומר, הקנייה של השם ישראל עובר בארבעה שלבים. שלב חשוב, נישואי יעקב עם לאה. כן? ברור. מה?
אז עכשיו,
שלום,
השאלה
משהו לפני
שבועיים, למה
כשהרב
הציג את יעקב, שהוא עושה את זה בצורה עמומית כזאת, היא נוחלת, אז הרב אמר
שמצד
האמת זה לא
כך. נכון.
אז מצד האמת למה זה נכון?
אז הסברנו את זה, שהתפקיד של יעקב זה לגלות את הקדושה שבתוך הסיבוכיות. נכון? וזה מתחיל מהדיאלוג בצעירותם של יעקב ועשיו על הבכורה.
למרות שהרב אמר שרק בשלב שלפני
המאה... כי מתברר בסוף שהוא צודק. אבל זה תחכה עד המאבק במלאך, אז נדע, נכון? וגם זה לא פשוט, פעמיים הוא נקרא בשם ישראל, גם בפנואל וגם בבית אל. למה פעמיים? טוב, נצטרך להגיע לפרשת וישלח. נשאר לנו כמה דקות, אולי נגיע לפרשת וישלח, אולי, נראה. כן, פסוק ג' ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לי קל עמים. מי זה אל שדי? מי שנותן פריון. למשל בפרשת וישלח, אני אל שדי פרה ורווה. כל מקום שיש הולדה, שיש מה שנקרא פריון, שמה נמצא אל שדי. ואל שדי יברך אותך. אל שדי הוא גם זה שנותן הבטחות. כן? ולא מקיים. זה מה שכתוב. ויראה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, אומר רש"י, הבטחתי מבטחות ובכולם אמרתי אני אל שדי ושמי השם לא נודעתי להם שהרי הבטחתי ולא קיימתי. זאת אומרת שם השם זה שם של הקדוש ברוך הוא בתור מקיים ברכותיו, הבטחותיו, אבל בתור רק מבטיח הבטחות ולא מקיימם זה אל שדי. דהיינו שהוא הופך את יעקב לאחד מן האבות, ולאבות יש זכות אבות. מה פירוש זכות אבות? הזכות שיש להם על זה שהם הסכימו להיות אבות ולא להיות בנים. כי האבות חיים עבור גורל, איזשהו ייעוד, שיתקיים רק בבניהם ולא בהם. אז אם כן הם אבות, אבל הם מסכימים לא להיות בנים. ולכן האל שלהם זה אל שדי ולא השם. כי השם י' כו' כ' זה מי שמקיים את הבטחותיו. ואל שדי יברך אותך ויפריך וירבך והיית לי קל עמים וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך ולרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. דהיינו את ארץ ישראל, שזה עד עכשיו בכלל לא היה בדיון בברכות שבין יעקב לעשיו, היה בדיון דברים אחרים, אבל לא ארץ ישראל. וישלח יצחק את יעקב וילך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה. עד כאן הפסוק מובן. אם יעקב ועשיו. זה באמת יפה מאוד. פה מגלים דבר שלא ידענו עד עכשיו, שרבקה היא אם יעקב ועשיו. לא, זה לא מה שמגלים פה. מגלים שלבן בן בתואל הארמי הוא אחי רבקה. אז זה ידענו גם כן. אבל זה בא לתרץ קושיה. אם לבן בן בתואל הארמי הוא אחי רבקה, עכשיו אני מבין למה היא אם יעקב ועשיו. בגלל שרבקה כזאת צדקת, יצחק כזה צדיק, מאיפה יש ללמוד להיות רשע כעשיו במשפחה הזאת? מאיפה הוא למד את זה? הרי אינטרנט לא היה לו, אז מאיפה הוא למד? אלא כיוון שרבקה היא אחותו של לבן הארמי, אז לכן היא אם יעקב ועשיו. כן. נכון, עשיו הוא הקצנה של מידת הדין של אביו יצחק, אבל הוא צריך להיות צדיק, לא רשע. מאיפה זה בא לו להיות רשע? הרי יצחק הוא צדיק. אלא זה בא לו מזה שאמו היא אחי לבן, היא אחות לבן. אז עכשיו לפי זה אני מבין מה הפסוק מלמדנו, נכון? כלומר, אם יעקב ועשיו, אני מבין מה זה מלמד אותנו. אז למה רש"י כותב, אם יעקב ועשיו, רש"י כותב, איני יודע מה מלמדנו. מה, הוא לא שמע את השיעור שלי, רש"י? ברור שזה, אני יודע מה זה מלמדנו, זה בא לתרץ. איך יכול להיות שבמשפחה של שני צדיקים כאלה יצא יעקב ועשיו? אז למה רשי אומר, איני יודע מה מלמדנו? אלא מה תגידו שרשי יש לו ענווה? אבל למה רשי יכתוב את זה דווקא כאן? אם רשי היה מפרש כל מילה בתורה, ויש מילה אחת שהוא לא מפרש, אני מבין למה הוא אומר, איני יודע מה מלמדנו. אבל מאחר ויש פסוקים רבים שאין עליהם פירוש רשי, ורשי לא ראה לנכון לכתוב, איני יודע מה מלמדנו, אז כנראה שפה יש משהו מיוחד. ואין, מה אתה רוצה? איך אני ידעתי לפרש את זה שם? בגלל הפסוק הזה. עכשיו, כן, מה?
אם כבר יצא רשע, אז למה לא האבא של רבקה היה רשע?
הוא גם היה.
אז למה מזכיר את זה כתבה? למה אף כל כך...
כתוב בן בתואל. כתוב בן בתואל. כן. אני עוד לא יודע. אם תתנו לי לדבר, אולי יש סיכוי שמשהו יוסבר כאן. אבל אם כל הזמן תשאלו שאלות, אז אנחנו נמלא את השיעור בשאלות עד שיגיע המבזק. מה יהיה? טוב. אז קודם כל להבין מה זה איני יודע מה מלמדנו. רשי איננו חשוד שהוא איננו יודע מה זה מלמד. אלא ש... מה? ברור שרשי איננו חשוד שהוא איננו יודע מה זה מלמד. כי הרי הפשט הוא גלוי. אלא רשי אומר, איני יודע מה מלמדנו. מה שזה מלמד אני יודע, אבל מה זה מלמדנו? מה פירוש נו שבמלמדנו? הדור של רשי. כלומר, רשי חי בעולם שבו מי ששולט זה עשיו. הנצרות שולטת במקומו של רשי. אז אני לא יודע איך אפשר לגלות בדור שלנו שיש שורש משותף ליהדות ולנצרות. הם יעקב ועשיו, אסור לדבר על זה. לכן רשי אומר, פה אני לא יודע מה זה, מלמד תעבור עלה. כן? כלומר, יש זמנים שיש דברים בתורה שאינם שימושיים. לכן איני יודע מה מלמד, נו, אני יודע מה זה אומר. עכשיו, לפי זה גם מובן, ההקדמה של יעקב לעשיו. תסתכלו בטעמים. מתחת למילה אם, נמצא טעם שאחינו הספרדים מכנים אותו מעריך, ואחינו האשכנזים מכנים אותו מרחה, נכון? מתחת למילה יעקב נמצא טעם שאחינו הספרדים קוראים לו פרחה, ואחינו האשכנזים קוראים לו טיפחה. כן, אז או מעריך טרחה או מרחה טיפחה. אז כאילו צריך לקרוא אם יעקב, פסיק, ועשיו. אני לא יודע, אני לא הייתי כותב את זה ככה, הייתי כותב את המעריך, את הטרחה, ואחרי זה מעריך. ואז צריך לקרוא, הם יעקב ועשיו. יא הם, גם של יעקב, גם של עשיו. אז מסבירים לך, לא, היא בת, לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה, היא אם יעקב. מה עם עשיו? ועשיו. כלומר, הוא יצא מלהיות הבן של רבקה. ולכן הוא מובא לאחר מכן. דבר שיכולתי להגיד גם בלי, ולבזבז את הזמן על שאלות. טוב, עד כאן להיום. שלום.